84
100 ما؟
84
لا لا، نحن متكلمين متكلمين متكلمين، ما سبيك دي بارنو ولا ليتس فيزي. نحن عبريم ل
رمبم
لرمبم
191
191.
למדת בעל
פית
הספר? אה? איפה? הלוואי שהיה לי את הזמן ללמוד בעל פית הספר. 191. זהו. בזמן הקרוב אנחנו צריכים להיות רמב"מיסטים. טוב, אז 191 זה הפרק החדש. מדוע אפשר לתבוע ממני להתנהג באופן מוסרי? שאלה נכבדה בפני עצמה. צריך להיות מוסרי, כן, אבל מדוע? לא יודע, נראה, לאט לאט. כן. שאלת יסוד הדרישה המוסרית העסיקה את גדולי ההוגים במהלך הדורות, הן בתורת ישראל והן בפילוסופיה הכללית, והיא קשורה לסוגיות כבדות משקל הנוגעות לכל אחד מאיתנו, ובין היתר לסוגיות החופש, האחריות והגמול. מתן תשובה לשאלה זו דורש גם להגדיר מהי התנהגות מוסרית. מבחינת עם ישראל, התורה היא החוק המוסרי המוחלט, משום שהיא מגלה את רצון השם בורא העולם, המשגיח על עולמו ועולמנו, ונותן התורה לעמו ישראל. אמרנו בשיעורים הקודמים שעל פי תורת ישראל מוצאים הערכים המוסריים לאדם, שחופשי לקיימם או לדחותם. במונחים פילוסופיים היינו אומרים כי הערכים הם הטרונומיים לאדם, והוא קובע אם הוא מקבל אותם כמחייבים אותו או לא. הגשמת ערכים אלו בעולמנו, במציאות ההיסטורית, היא המבחן העיקרי להצלחת ההיסטוריה האנושית, מבחן שבא לידי ביטוי בעיקר במה שאני רגיל לכנות משוואת האחווה. תפיסה זו ייחודית לתורת ישראל.
למה?
עובדתית.
מה, משוואת רגע? ואת האחווה ייחודית לתורת ישראל?
לא, לא, כל מה שנאמר בפסקה הקודמת, ייחודי לעם ישראל. כן, אנחנו לא רק באים ואומרים שמי ששייך לעם ישראל צריך להתנהג בצורה מסוימת, אנחנו באים ואומרים, כל האנושות חייבת להתנהג על פי קריטריונים שלא נקבעים על ידם, אלא נקבעים על ידי התורה. זאת הדרישה שלנו. לא ראיתי בשום מקום אחר מישהו שבא ותובע ממי שלא שייך לאותה הגות תביעה כזו. אבל התורה היא גילוי רצון השם עבור כל הנברא, ולכן יש בה מרכיב אוניברסלי, וחלק מהותי ביותר באותו מרכיב אוניברסלי, הוא הדרישה המוסרית. כן? לא. לא. צריך ל... צריך... צריך להשתחרר מהתפיסות האלה. רצית לשאול משהו?
כן, מה לגבי האסלאם? גם הוא כביכול טוען שיש איזשהו עולם מסוים שהוא קיבל דרך הקוראן, שרוצה להנחיל אותו לכלל האנושות.
הוא רוצה להנחיל לכל האנושות את ההכרה...
הערכים של הקוראן?
לא, את ההכרה שיש אל אחד.
אני לא מדבר רק על זה, אתה מדבר גם על מוסר, מדבר על דרך ארץ, איך להתנהג, איך לעשות.
הקוראן מדבר על הפרט. כן. אבל זה שאני מתנהג בצורה זו או בצורה אחרת, לפי לפחות לפי התיאולוגיה הסונית, ההתנהגות שלי היא לא תוצאה מהבחירה החופשית שלי, אלא היא רצון האל. אז אי אפשר לדבר על דרישה מוסרית, כי אם מתברר שאני לא מתנהג לפי נורמה מסוימת, זה לא אני, לא באשמתי, במה אתה יכול להאשים אותי? לא אני רציתי. וגם מה שהמוסלמי אומר, כאשר הוא עושה משהו שהוא יודע שהוא לא ראוי, אז הוא אומר, לא אני, זה השטן. אז במובן הזה אי אפשר לעשות השוואה. אני יכול לבוא בדרישה למישהו, כאשר קודם כל אני אומר לאותו אדם, אתה חופשי לקבל או לדחות. אבל אם אני קודם כל מניח שאתה לא חופשי, אלא כל מה שאתה עושה מוכתב, בצורה זו או אחרת, כן? אז אני לא יכול לבוא בדרישה אליך. איזה דרישה? בדיוק, אז אין דרישה. לדרוש זה אומר להניח קודם כל שאתה יכול לסרב. כן? לכן יש כאן אכן באמת תפיסה ייחודית. כן? גדולי הפילוסופים מתקשים למצוא מקור רציונלי לדרישה המוסרית, משום שנקודת המוצא שלהם היא שהאדם הוא מי שמגדיר את הערכים. לדידם הערכים הם אוטונומיים ולא היתרונומיים. ולכן הם מתקשים לקבוע אם יש מקום בכלל להגדיר ערכים כלשהם כמוחלטים. קושי נוסף העומד לפניהם הוא שאלת חופש האדם בעולם, שנראה כולו דטרמיניסטי. אם האדם אינו חופשי, אין מקום לתבוע ממנו אחריות מוסרית כלשהי. הנה. הספר היסודי בחוכמת ישראל שדן בשאלות הקשורות לנפש האדם, לחופש האדם, לאחריותו המוסרית, הוא ספרו של הרמב״ם 8 פרקים. המשמש מבוא לפירושו למסכת אבות, שבו מבאר הרמב״ם את עיקרי תורת הנפש על פי חז"ל, ודן ביסוד הבעיה המוסרית. לעניות דתי, ספר זה הוא אבן דרך בחשיבה האנושית האוניברסלית, העוסקת בנפש האדם, ובייחוד ביחס לערכים מוסריים, ולא רק בחוכמת ישראל. זהו ללא ספק מבחינה היסטורית הספר הראשון שדן גם בעקרונות הפסיכולוגיה האנושית המודרנית, וגם ביסודות האנתרופולוגיה, תוך כדי הדיון בעקרונות המוסר ובהתנהגות הראויה לאדם באשר הוא אדם, הדרך ארץ כפי שהיא מכונה על ידי חז"ל, דן הרמב״ם באופן ישיר או עקיף בשלוש סוגיות מהותיות הקשורות לשאלות היסוד המוסריות. האם יש תנאים חיוניים מוקדמים להתקיימות המוסר? ואם כן, מה הם אותם תנאים? מה ראוי להיקרא רצון טוב אצל האדם? לפי הביטוי של הפילוסוף עמנואל קאנט, ומה משמעות האמירה שהאדם הוא בן חורין. וזה בדיוק מה שהרמב״ם עושה בשמונת הפרקים. ספר קצר ביותר, אפשר לקרוא אותו בשעה, אני מגזים. לא, לא שנים גם כן. צריך רק להתעמק בכמה דברים, ולדעת מה הרקע של הדברים של הרמב״ם, זה כן. מה היה מקובל בתקופה שלו, ומה החידוש. כן? אבל זה ספר שמדבר באמת על סוגיות יסוד, ברור שהוא מתכוון למה שחזל אומרים, אבל השאלות שהוא שואל והדרך שהוא מדווה, בדרך שיכולה להיות מתאימה לכל אדם. כן, לכן מניתו כאן באמת אומר שזה כאן אבן דרך בחשיבה האנושית האוניברסלית. זה לא משהו שהוא ספציפי, ייחודי רק למי ש... שייך לעם ישראל. רחוק מזה, כן?
יש פה שאלה להערה שכתובה פה. אנחנו אומרים בסדר של לימוד, לימוד קודם כל את הכוזרי, ואחרי זה לימוד ספרי המהר"ל.
כן.
למה דווקא?
כי ככה.
כי ביכול הרמב״ם, אבל לא...
מה? איפה אתה?
למטה. איפה? 22 למטה.
כן, איפה למטה?
כאשר שואלים את הצעתי בנידון ללמוד מורה נבוכים.
איפה אתה רואה את זה?
422.
422. כן.
ללמוד קודם כל את הכוזרי של אריאל, ואחר כך לימוד ישירות ספרי המהר"ל, משום
שהוא
רלוונטי. כן. יכול להיות שתי עולמות שהם די רחוקים.
מי?
המהר"ל והרמב״ם.
הרמב״ם הוא מדבר על הכוזרי,
לא? לא, אתה מתחיל, כאילו, ממך, תלמד קודם כל את אריאל, תעבור למהר"ל, ואחרי שתיקח את זה, תעבור אחרי זה אולי למורה נבוכים, בסוף.
כן. 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 מה? מה הבעיה?
למה דווקא הקדמה הזאת? למה אנחנו דווקא את הקדמות האלה? לפני הספר
עצמו. לפני איזה ספר? מדוע יש בעיה בלימוד של המורה? נורא פשוט. קודם כל תלמד אריסטו בעל פה, ביוונית. אחר כך תלמד את התרגום הלטיני של אריסטו. ואת התרגום של הפרשנים של אריסטו שנכתבו גם ביוונית. גם בלטינית וגם בערבית, כן? אחר כך תלמד את מה שהיה לפילוסופים הערביים להגיד לפני הרמב״ם, ואז תיגש.
זה מה שעשה הרמב״ם?
לא, הרמב״ם לא ידע יוונית. הוא גם לא ראה את הכתבים המקוריים של אריסטו, כי בתקופה שלו, בעולם הערבי, אף אחד לא ראה. אבל הוא ידע היטב, ואפשר להוכיח את זה, מה אמרו הפילוסופים הערבים שקדמו לו. פסקאות מלאות בתוך המורה, הם תעתיק מדויק של דברי אותם פילוסופים. שגם הם לא קראו את אריסטו. לא.
אתה גם יכול להגיד, אתה לא מבין את המהר"ל אם אתה לא יודע את האסטרונומיה שלו, את הפילוסופיה של הרנסאנס.
נכון. בקטע הזה אני מסכים לחלוטין, אבל יותר קל לנו ללמוד את העקרונות של הפילוסופיה של תקופת הרנסאנס מאשר ללמוד את אריסטו. זה, המאמץ הוא בצורה משמעותית הנדרש, המאמץ הנדרש הוא... בסדרי גודל, כן? אני יודע שהיום לומדים המורה. בסדר. אבל השאלה מה מבינים בתוך הדברים האלה, כן? אגב, גם כן, באיזה שפה לומדים את המורה? בעברית, זה תרגום. ברור, כן? כן? האם התרגומים שקיימים בעברית, האם התרגומים המוסכים ביותר של המורה, התשובה של מניטוי לא. אגב, זה היה של הרבה חוקרים. דווקא התרגום הטוב ביותר הוא בצרפתית, של שלמה מונק, מהתרגום שנכתב במאה ה-19. תרגם את מי? יש לו גם תרגום של מורה נבוכים, יש הרבה, יש...
לא, יש...
יש הרבה תרגומים בעברית של המורה, כן? מה לעשות? הם לא מתקרבים למה ששלמה מונק עשה. יש גם קושי מסוים באמת, כי מה זה התרגומים בעברית? הם לוקחים כבסיס את ההבנה של הפילוסופיה האריסטוטלית, כפי שהייתה מקובלת על אותם פילוסופים ערבים ב- 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 בתקופה של הרמב״ם, בלי לחזור למקור, מה את כתוב באמת באריסטו. וצריך לראות כאן שבאמת עברו כמה גלגולים וכמה שינויים, שינויים בדרך, התאמות. וצריך להתייחס לדברים האלה. מה קרה? למה זה קרה? מה? נכון, לא קרא את אריסטו. ברור, ברור, זה לא פותר אותנו מללמוד את מה... לא, זה לא פותר אותנו מללמוד מה שכתוב במקור. כאשר הרמב״ם בא ואומר ואריסטו טוען כך וכך, ואני אומר כך וכך, קודם כל צריך לבדוק מה הטענה האמיתית של אריסטו. בהרבה מקרים נגלה שיש כאן הפתעות. זה לא הטענה האמיתית של המקורית של אריסטו. אלא זה או שזה הסבר שחלק מהמפרשים של אריסטו 400 או אפילו 600 שנה אחרי אריסטו אמרו, כן? ועוד עם התאמות בדרך של הפילוסופים המוסלמים. כי באותה תקופה לא ידעו מי זה אריסטו בדיוק, ומה שייך לו ומה לא שייך לו. מחקר שמעסיק עוד הרבה אנשים בדיוק. אריסטו וגם אפלטון נשכחו לחלוטין. מאה שנה אחרי שאריסטו מת, אף אחד כבר לא התייחס לכתבים שלו. נשכח לחלוטין. זאת השאלה המעניינת. מה שבא במקום זה שיטת הסטויה. והשיטה של אפיקור. זה מה שאנחנו למשל פוגשים בגמרא. יש דו שיח בין חכמי ישראל ובין חכמי יוון, אז הם שייכים או לשיטה הסטויה בעיקר, וקצת לפעמים לשיטה של אפיקורוס. כן. זה סיפור נורא נורא מעניין, אבל זה ייקח אותנו למקום אחר לחלוטין. יש דברים משותפים, אבל... בשביל זה צריך להבין גם מה הרקע של כל הדברים. כשמדברים על העולם היווני, כן, העולם ההלניסטי, בתקופת חשמונאים, בתקופת חז"ל, אז לזה מתכוונים, בעיקר. וזה נמשך עד הופעת הנצרות. תוך 100 שנה בערך לא נשאר גם זכר מהשיטות האלה. כי הנוצרים הראשונים הוא תרגיל שהוא די מבריק, לא ניכנס לפרטים כרגע, אבל הצליחו להביא אל חיקם את גדולי ההוגים שהשתייכו בצורה זו או אחרת לשיטת הסטואים. באסיה התיכונית וגם בצפון אפריקה. משם התחילה הנצרות, כן? כשאומרים על זה, את זה היום, זה נראה קצת מוזר, כי... אבל צריך לזכור שרוב רובם של אבות הכנסייה באו או מצפון אפריקה, או מאסיה התיכונית, ולא מאירופה. מתי פתאום הוציאו מהפח את מה שהם חשבו ככתבים של אריסטו? כי מישהו מצא אותם, פשוט. זה דבר אחד, אבל לא סתם שמישהו מצא את הכתבים האלה, אלא ש... הנצרות או הנוצרים הראשונים למעשה מה שביקשו לעשות זה להחליף חלקים מההגות היוונית. כל פילוסופיה יש שלושה מרכיבים. כל שיטה פילוסופית יש שלושה מרכיבים. יש מרכיב אחד קוסמולוגי, איך אני מסביר את העולם. יש מרכיב אחד מוסרי, אתי. יש מרכיב שאמור להסביר לאדם איך הוא יכול, או באיזה תנאים, הוא יכול להיות, לא, זה לא מדויק, באיזה תנאים ואיך הוא יכול להקנות לעצמו ממד מסוים של נצריות. זה שלושת המרכיבים של כל פילוסופיה. הנוצרים לא ביקשו להחליף את הקוסמולוגיה היוונית. מקור הקוסמולוגיה היוונית זה אריסטו. אותה פיזיקה שהייתה קיימת אז, היא נמשכה עד שניוטון הופיע. 2000 שנה. הם לא ביקשו להגעת בזה, כי זה לא עניינם, ובזה הם לא הבינו שום דבר. לגבי המוסר, זאת שאלה משנית אצלם. השאלה העיקרית זה איך אני יכול להיוושע. שאלת הנצריות, שאלה הזאת נידונה אצל אריסטו בהרחבה בכמה וכמה ספרים. גם אצל אפלטון בצורה אחרת, אפלטון קודם לאריסטו, כן. אבל פתאום מצאו חלקים של ספר של אריסטו שמדבר, עכשיו אני אגיד את המילה בעברית ומיד אני אתקן את זה, על הנשמה. ככה מתייחסים כל התרגומים של המונח שמופיע באריסטו, בעברית. הנשמה. לא היה ולא נברא. אין נשמה אצל אריסטו. אבל אין מילה בעברית מתאימה כדי לתרגם את המונח היווני, ולאחר מכן את המונח הלטיני שמופיע אצל אריסטו. גם בערבית. אין. כן? אז מה עושים? למה התכוון אריסטו? אז לא לנשמה של חז"ל. לטינית? אני מה? מה שהופך אותי לבעל תנועה. לא, 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 זה חשוב מאוד להבין על מה זה. מה, שאלה של אריסטו מתחילה עוד פעם, משאלה ביולוגית, זואולוגית. יש החלוקה הידועה בין הדומם, הצומח והחי. מה מאפיין את החי לעומת הצומח? מה מאפיין מתוך החי הזה את האדם? מדבר הרבה. כן? זה חלוקה יוונית. אבל אני יודע שנתנו ראשי תיבות לזה אפילו בעברית, כן? כדי לקדש את הדבר הזה, ואנחנו נפגוש את זה אצל הרמב"ם, כן? אבל זה החלוקה המקובלת באותה תקופה. אז זה שמדבר הרבה והולך על שניים, כן? איך אפשר להפוך אותו לנצרי בצורה כלשהי? כי מה לעשות? בסופו של דבר, בגיל 120, הוא הולך לעולמו. חבל, לא? במיוחד אם הוא פילוסוף, לא? כל כך הרבה טרח למען האנושות, שהכל הולך לאיבוד? אז תשובה אפשרית לבוא ולהגיד שיכתוב ספרים. כן? ואכן הצטטו מהספרים שלו במשך אלפי שנים, וזה ממד של נצריות. כן? אבל אריסטו שאל את השאלה, אבל הוא אישית, יכול? ואז כאן באה התשובה שלו, תשובה שמאוד דומה למה שהסטויה אומרת. הרי אנחנו רואים שמבחינה קוסמולוגית יש סדר מופלא בעולם, חוץ ממה שקורה בעולם התת-יחי, חי כדור הארץ, שכאן בלגן, ריבות, מלחמות, סכסוכים, אבל בכל שאר העולם, בכל הגלגלים, שקט מופתי. האם אנחנו בלילה שיוצאים החוצה שומעים רעש מהכוכבים? אנחנו לא שומעים. הווה אומר שהחומר שם הוא חומר שונה מהחומר שנמצא בעולם השפל שלנו, ארבעת היסודות, ששם חומר אחר, החומר היולי, שגורם לכך שהכל משומן כמו שצריך, ומי שמסובב את המנוע, מסובב אותו בלי שום מאמץ, ובלי רעש, ובלי הפרעות, והכל ככה, פסטורלי. האם גם האדם יכול להידבק לדבר הזה? זאת השאלה של אריסטו, ואחר כך השאלה של הסטואי. באו הנוצרים ואמרו, לנו יש תשובה אחרת, הרבה יותר מספקת, היא לא רק נוגעת לפילוסוף, אלא לכל בני אדם באשר הם בני אדם, והיא לא דורשת מאמץ מי יודע מה מן האדם, היא מבקשת, דורשת ממנו רק להאמין שהאל הוא כל כך קרוב אליו, שאפילו הגשים את עצמו והופיע כאן על האדמות. ואיזה פלא, חיש מהר, כולם רצו אחרי הסיפור. כולל גדולי הפילוסופים של הסטויה של התקופה. ואותם אנשים שהיו לפני זה בעד השיטה הזאת וכתבו ספרים, כתבו מחדש ספרים, והסבירו מדוע הם עברו למחנה השני. מה שכנע אותם בכל הדבר? לא. לא, 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 לא. לא, זה לא קשור, זה לא קשור, זה לא קשור, זה מבחינה הגותית. מבחינה הגותית. כן? פתאום גילו שהדברים הם לא רחוקים באיזה גלגלים שלא ברור איפה הם בדיוק אלא, זה הנה, זה פה. זה פה, זה אליי, קרוב. כי את לא באה משם, אז אל חבל להתעסק בדברים האלה. אז כולם עברו לשם. ואז התעוררה שאלה. ומי שאל את השאלה? אותם אנשים, אותם הוגים שבאים מהעולם הפילוסופי, איך אנחנו יכולים לעשות התאמות עכשיו בין מה שלמדנו פעם ומה שאנחנו גילינו עכשיו? והתחילו להשחיל בתוך התיאולוגיה הנוצרית דאז את אותם עקרונות שלמעשה הם יבוא ישיר מהפילוסופיה היוונית. אז באו אנשים ואמרו, רגע, לפני הסטויה מה היה? היה אריסטו. איפה הוא? הנה. והתחיל מפעל שלם של פרשנות מחדש של אריסטו. זה כבר לא אריסטו. זה כבר מפרשים. ומצאו כל מיני כתבי יד, ולא ידעו בדיוק למי זה שייך. חלק מה... כל מה שמצאו מיד כתבו את השם אריסטו. אגב, חלק זה מאפלטון. כן? אבל לא ידעו. חלק זה לא מאריסטו גם כן. ולא מאפלטון. לא משנה, אריסטו. איזה שפה דיברו? אנחנו כבר במאה השנייה של הספירה, אנחנו כבר בתוך האימפריה הרומית, כן? עמוק בפנים. אז חלק דיבר יוונית, אבל השפה בתוך האסיה התיכונית הייתה בעיקר. מה? ערבית עוד לא היה. ארמית בחלק וסורית. זה שפה ש... כמעט ולא קיימת היום, אבל יש מחלקה באוניברסיטאות. כן? אז לכן תרגמו גם מיוונית ללטינית, כן? ולסורית. ומהתרגומים האלה מסורית, זה עבר 600 שנה אחרי זה, עוד תרגום לערבית, בבגדד. ובתוך התיאולוגיה המוסלמית הפעם נכנסו עקרונות של הפילוסופיה של אריסטו. אבל, שנייה, אבל, בצורה מאוד מעניינת. הרי אריסטו מדבר על מנוע, המנוע הופך להיות השכל היעולי בעברית. יש הבדל בין מנוע לשכל, כן? אבל אי אפשר לדבר על מנוע. כי זה לא תואם את העיקרון שהכל בא מעלה. אז זיהוי מוחלט של עלה עם השכל העיולי של הגלגל הראשון, וככה פותרים את כל הבעיות. אחר כך מסדרים מחדש את כל הפירמידה, את כל הסיפור, וזה מה שהרמב״ם פוגש, גם הרבי יהודה הלוי פוגש את זה. כן? אבל שתי תגובות שונות לחלוטין. רבי יהודה הלוי בספרד פוגש את הדבר הזה, עמודים בכוזרי, סוף סיפור. זה לא משך את היהודים בספרד. כי במקביל לסיפור של, של אריסטו בספרד, כן, יש לנו כבר את ההגות של ימי הביניים, גלגול של אריסטו, אבל דרך העולם המערבי. וזה כבר, אין כבר התאמות בין הדברים האלה. כן? חוץ מזה שהוא בסביבה נוצרית, במקום. הרמב״ם חי בעולם המוסלמי שבאמת חי על פי הדברים האלה. וצריך להתמודד. כשאתה עכשיו אתה קורא את המורה, אתה צריך לדעת בדיוק מה, איך הדברים היו מוכרים לפילוסופים הערבים, מה קסם ליהודים בתוך הסיפור הזה, ולהבין מה נאמר במקור. כדי לראות בדיוק איזה מסלול זה עבר, איפה ההתאמות, ומדוע עשו את ההתאמות האלה. ומה מסתתר מאחורי ההתאמות. אי אפשר להתעלם מזה. לגבי המהר"ל זה הרבה יותר קל. אומנם המהר"ל נראה כמשתמש במונחים הלקוחים מהפילוסופיה גם האריסטוטלית וגם הנאופלטוניסטית של ימי הביניים, אבל מי שבודק לגופו של עניין את מה שהמהר"ל אומר, רואה שחוץ מהשימוש באותם מילים, המונחים שונים לחלוטין. לא כך אצל הרמב״ם. הרמב״ם צריך לעבור ממש עם סכין של מנתח ולראות איפה בדיוק ומה, מתי הוא שינה או בכלל זה, מתי הוא מקבל ובמקור זה לא כך וכו'. כן? זה הרבה יותר מסובך. כן? זה צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. ושוב, בגלל מגבלות השפות השמיות, אנחנו כאן קוראים תרגומים בעייתיים ביותר. אתה פוגש את המילה, את המילה, אתה אומר בסדר, נשמה, נפש, כן? אבל זה לא חופף. במקום להתרגם מילה אחת, היית צריך לכתוב 80 עמודים של הסברים מדוע אתה לא יכול להגיד שום דבר, תשאיר רק. שפות שהן נגזרות מהלטינית, הרבה יותר קל. כי מי שמכיר את המילה, המשמעות של המילה עם בצרפתית, כן? יודע שהמקור זה באמת האנימה, זה מי שהולך על שתיים ובעל יכולת תנועה. מאוד קרוב לתרגום הלטיני לפחות, כן? כן, כל מי שהולך על שתיים. כן? בעל תנועה. כן? אנימה. סרט אנימציה. בדיוק זה. יש כאן קושי. צריך להיות מודעים לקושי הזה. לפחות לקרוא את המורה בערבית, כן. ברור שזה משהו טבעי, כי... מעבר לטבע אין כלום. זה חייב להיות טבעי. אם מישהו בא וטוען שאריסטו יודע מה זה עולם נברא, אין דבר כזה, אין מילה ביוונית. בריאה זה מושג עברי. זה לא מושג יווני. אז זה שאחר כך המציאו אפילו בלטינית מילה אקס ניהילו, אז מה? זה עוזר. כן. תשובה של הפילוסופים היא פשוטה ביותר, כן. מכלום לא יוצא יותר מכלום. ומי שאמר את הדבר הזה, זה אריסטו בפני עצמו, זה עיקרון הזהות בלוגיקה. מ-X לא יכול לצאת יותר מ-X. אז אם בהתחלה אתה אומר עליה כלום, אז יש כלום. אז כאן יש בעיה באמת של התאמה של מונחים ומושגים בין עולמות. כן? וגם אם מישהו ממציא מילה כדי לתרגם משהו מסוים, זה עוד לא אומר שיש לזה משמעות באותה שפה. אלא אם כן, אני מתחיל באמת עוד פעם שמה 80 עמודים של פירוש כדי להסביר מושג שזר לאותה תרבות. יכול להיות שבסוף מישהו... משתכנע וזה, כן? אבל זה ייבוא זר בתוך תרבות מסוימת, זה מה שצריך להבין. זה לא שייך. לכן צריך מאוד מאוד כאן להיזהר בדברים האלה. לכן רבו של מניטו אמר לו, ולא רק אמר לו, ש... מורה נבוכים קוראים אחרי שלומדים אריסטו ביוונית. צריך להבין את הדברים האלה. כן. מה הוא הסיק? הוא לא מקבל את כל מה שאריסטו אומר. שאלה.
למה חשוב לקרוא את אריסטו במקור שהרמב"ם שכתב את מורה נבוכים לא קרא את אריסטו?
והתשובה היא שזה מאוד חשוב כדי להבין איך הדברים התגלגלו. לא, לדעת אם מה שנאמר במורה בשם אריסטו אכן כתוב באריסטו. שמה? אני לא אומר כרגע אם הוא מקבל או לא מקבל. קודם כל, כאשר הוא בא ואומר אריסטו אומר כך וכך, אני צריך לדעת מה אריסטו אומר באמת. אם יתברר שזה לא דעת אריסטו אלא זה דעת אבן סירא, אז מה נעשה?
לפחות נעשה דוקטורט כדי להוכיח שהנה, יש כאן נושא חשוב מאוד שאף אחד לא... זה חשוב. למה זה חשוב? קודם כל, קודם כל. מה זה מישהו? מה זה מישהו? אם זה דעה של הפילוסופים המוסלמים, אז זה דעה של הפילוסופים המוסלמים. אבל אם אומרים את זה בשם אריסטו, אתה צריך למצוא עקבות של הדבר הזה בעולם הלטיני הנוצרי. זה גם צריך להגיע, הרי זה התפשט בשני כיוונים במקביל.
מה שאתה אומר זה נכון?
לא רק לבנות מחקר, ללימוד.
כשהוא אומר...
לימוד.
אני אומר מישהו עכשיו.
כן. זה לימוד. בסדר.
זה שהייתה קיימת.
זה לימוד שטחי, כן, בסדר, לימוד שטחי.
והלימוד הזה,
זה לא לימוד. מפרילת מניטות זה לא לימוד, זה שטחיות. כן.
זה לעשות לרמב״ם, מה שמבקרי המקרא,
לא.
משה רבינו כתב, בן דוד של משה.
לא.
מה זה חשוב?
לא, זה כן חשוב. זה כן חשוב. בוודאי שזה כן חשוב. מבחינת ההבנה, מבחינת ההבנה של היסודות של התיאולוגיה הנוצרית והתיאולוגיה המוסלמית. זה מאוד מאוד חשוב. כאשר בא מניטו ואומר שהתיאולוגיה המוסלמית היא למעשה התיאולוגיה הנוצרית המקורית, זה בדיוק בגלל הדברים האלה. ומי שלא יודע איך הדברים התגלגלו, לא יכול להבין את הטענה הזאת. אבל הדברים הזויים, לא? כי מי שהיה קודם כל פילוסוף הפך להיות נוצרי, ומנוצרי הפך להיות מוסלמי. זה אותם אנשים. ואומר שהמגלגלים אותם רעיונות, הם לא שינו באופן יסודי, עשו התאמות מילוליות. חשוב לנו לדעת את זה. איך יכול להיות שבנצרות נעלם המרכיב של התשובה? כל יהודי יודע שיש אפשרות לחזור בתשובה. מתי בנצרות הדבר הזה נעלם? מי העלים את הדבר הזה? זה לא חשוב לדעת את זה? כן?
בידוי אצל
הכומר,
זה לא חזרה
בתשובה. ממש לא, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. אתם לא יודעים על מה אתם מדברים בכלל. מי שאילים זה פאולוס. ממוצא יהודי, ובכוונה אומר ממוצא יהודי, כי מבחינה תרבותית הוא לא יהודי בכלל. הוא חי בדמשק, קשור לתנועות השיטות של הגנוזה. ומבטל את זה כי הוא בא מתרבות יוונית, שבתרבות יוונית אין דבר כזה תשובה. אם זה תשובה, זה אומר שכבי יכול אני יכול לחזור בזמן, אבל הזמן הוא בלתי הפיך. אז אין אפשרות כזאת. ולכן הוא מעלים את המרכיב החשוב הזה, המהותי ביותר, מבחינת תורת ישראל, הוא מעלים את זה, ומאותו רגע, יש לנו תיאולוגיה חדשה לחלוטין. איזה שטויות, טקס מגי.
אבל הנוצרים מאמינים?
לא, הם לא מאמינים בזה, את לא יודעת את מה מדברת, זה הכל. מצטער, מי שלא מכיר את העולם הנוצרי, שלא, זה בדיוק זה, הוידוי הזה, זה, לא. נכון. זה לא בגלל זה שבעברית הביקו לזה שם וידוי, שזה דומה לתחנון. לא. לא. מה שהם עושים זה טקס מגי. שאלה מאיפה הוא לקוח, מאותה תקופה ומאותו אזור.
למה לראות
בשדות
זרים כל הזמן
שיש לנו
מקום לראות אותם כל כך?
כי זה בא מאיתנו הנצרות. אם זה היה משהו שהתרחש אלפי קילומטרים ואין לזה שום קשור עם תורת ישראל, אבל מקור זה יהודים. הווה אומר שהנטיות הנוצריות קיימות בתוך העם ישראל מאז ומתמיד. יש נטייה כזאת בתוך עם ישראל. וצריך לדעת בדיוק מאיפה זה בא ומה מתפתח מהדבר הזה. וכאשר קוראים ספר שכתוב בעברית, כן? צריך לדעת אם מה שמצוטט כאן זה תורת ישראל או זה כבר יבוא מהפילוסופיה. וזה נכון בכל ספר של ימי הביניים. זה לא יכול להוסיף. יש סתירה מהותית בין הפילוסופיה ובין תורת ישראל. הנחות היסוד שונות לחלוטין. אי אפשר לעשות פשרות. מה? כן. נכון, נכון. נכון, כי זה מושך. רואים את זה מאז ומתמיד, זה מושך. זה לא הרמב״ם הראשון, פילון מאלכסנדריה, הוא לא נמשך אחרי הדבר הזה. זה מושך, כי זה מדבר אל האדם, מה לעשות? אני אסביר לכם איך העולם בנוי, אני אגיד לכם איך אתם צריכים להתנהג, ואני אומר לכם איך אתם הופכים להיות נצרים. זה לא מדבר לכל אדם, בוודאי שכן, זה שאלות יסוד. אבל מה ההנחות שלך? העולם נברא או לא נברא? אין פשרה כאן. הקדוש ברוך הוא התגלה או לא התגלה? אין פשרות כאן. יש תשובה או אין תשובה? אין פשרות. צריך לדעת את הדברים האלה, ועוד שוב, נכון שבהלך בימי הביניים, המון המון גדולי ישראל, בכנות, ניסו לעשות התאמות, כדי למשוך בחזרה את אותם יהודים שרצו אחרי הדברים האלה. זה גם אומר אגב משהו מאוד מאוד חמור לגבי הכישלון הפדגוגי של חכמי ישראל באותה תקופה. כנראה שבתקופה מסוימת לא הצליחו להתאים, לא להתאים במחינת התוכן אלא מבחינת הדרך ההסברה, כן, רוח הדברים, ולא הצליחו לחנך את היהודים בצורה כזו שימשיכו בלי לשאול את השאלות האלה.
שום שזה לא היה דרך של היהדות, רק בעקבות המוסלמים שהתחילו לכתוב.
מה זה קשור לכתוב או לא לכתוב? כאשר בא בן אדם ואומר, מה ההסבר שלך, כן, לזה שאני צריך לקיים את המצוות, מה טעם המצוות, ואתה אומר.
אבל עד אז זה לא כל כך יותר, רק כאן, זו התקופה שקשור לשאול
את השאלות. אבל אני חייב לענות.
אז התחילו לכתוב.
מה זה התחילו לכתוב?
רבנו בחיי ורבנו עד הגאון וכל זה
התחיל. קודם כל זה כבר הפרש של 400 שנה.
בסדר.
מה זה קשור לכותב או לא כותב? אני בא ושואל שאלה. תסביר לי מה טעם המצווה, למה אני צריך לעשות את הדבר הזה, כן? כאשר כולם בחוץ לבית הכנסת אומרים שאין צורך במצוות יותר, כי מלכתחילה אנחנו כבר הגלנו. צריך להתמודד עם זה או לא צריך להתמודד עם זה? כן? מה זה התחילו? נכשלו!
זה לא היה דרך של היהדות להתמודד עם שאלות כאלה.
מה זה לא דרך היהדות להתמודד? אז אם אני לא מתמודד, אז אני רואה את התוצאות.
מכאן התחיל, נכון, וכאן התחילו באמת לכתוב ולהסביר.
אני לא מבין. כן? מה הטענה של הנצרות? צריך מצוות או לא צריך מצוות? לא צריך. לא צריך, נכון? הנוצרים האלה הם יהודים או לא במקור? הם יהודים או לא במקור? את חושבת שבמאה הרביעית, במאה החמישית, מישהו ידע בדיוק לעשות הבחנה בין יהודי נוצרי ובין יהודי לא נוצרי? עד המאה החמישי, אני יכול להבטיח לך שאף אחד כמעט ולא ידע את ההבדל. עד שהקיסר לא הפך להיות נוצרי, וזה הפך להיות הדת הרשמית של, של האימפריה, אלה היו נרדפים, בדיוק כמו היהודים. אז זה שהם חשבו על סיפור, איזשהו סיפור מוזר, בסדר, נו. היו להם כניסיות? איפה הם היו מתפללים באותה תקופה? בבית הכנסת, יפה. אז שאני שומע מישהו, קרובה, זקן, והכל לבוש כמו שצריך, ובא ואומר, לא צריך מצוות יותר, הנה, יש לי בשורה בשבילכם. זה לא מושך? זה לא מושך במיוחד את אלה שמתוך הגויים שרצו כן להתגייר, ובגלל ברית המילה לא היו מוכנים לעבור את ה... לעשות את הצעד האחרון? בוודאי שכן. בתוך האימפריה הרומית, 50 מיליון איש, 10% יהודים ועוד 10% מתייעדים. מאיפה באים ה-10% האלה? זה אומר שזה התקופה של חז"ל. שכאשר חז"ל אז באו ואמרו להם כך וכך, הקשיבו. אבל פתאום יש מתחרה שהוא גם יהודי, שמספר סיפור אחר הרבה יותר קל, למי אני הולך? בוודאי שאני הולך אליו. זה הקהילות הנוצריות במקור. אז מי? זה 1,000 שנה אחרי זה, את מי זה מעניין?
אבל למרות כל...
שנייה, קודם כל צריך לראות את הדברים במקור. כן? מישהו בא עם סיפור מסודר, מאוד מושך, מאוד קל. כן? למה שאני לא אלך עליו? אתה מתחיל לעשות לי קונצים. אבל מצווה, סודי סודות, אורות עליונים. הבא השני, ואומר איזה מצווה, איזה כלום. עברנו את השלב הזה, לא צריך יותר. עברנו את השלב. כישלון של חכמי ישראל בתקופה מסוימת, כן? שלא הצליחו ממש להתמודד עם הדבר הזה. לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. סיסמה פנטסטית. אין הבדל. אין עבדים יותר. כולנו שווים לפני החוק האלוקי. והוא ברוב חסדיו שלח לנו את השליח שלו. והוא לקח על עצמו את כל החטאים שלנו. לא משנה מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו נצחיים. בלי לעשות שום דבר. יפה. נו, יפה מאוד. אז מה התגובה? זה בדיוק מה שקרה. אבל זה רק פן אחד של הסיפור. איפה שני המרכיבים האחרים? איפה המרכיב הקוסמולוגי? איפה המרכיב האתי? אני לוקח את זה מהפילוסופיה היוונית. כי רק את הדבר הקטן הזה אני מבקש להחליף. ככה תעיינו בתחילת האבנגליון של יוחנן. בתחילה היה הלוגוס. מה זה הלוגוס? זה קל מאוד, זה סך הכל צריך לקרוא פרק אחד שם. בהתחלה היה הלוגוס. נו, מה זה לוגוס ביוונית? תוהו ובוהו? מה פתאום? דיבור. אבל איזה סוג דיבור? של מישהו או של משהו? של משהו. המשמעות היא מסובכת ביותר ביוונית. תלוי פילוסוף. כל אחד יפרש את המילה לוגוס איך שבא לו. יש כאלה שיגידו זה דיבור של מישהו שמתגלה, ויש כי זה זאת משמעות מאוחרת ביותר. המשמעות המקורית ביוונית של הלוגוס זה הדבר. גם בעברית אגב, דבר. זה יכול להיות דיבור או חפץ. גם מאור ההיסטוריה. היא אחר הדברים האלה, זה השאלה של החזל, מה המשמעות? לוגוס זה מאוד דמה לזה, אז בהתחלה היה לוגוס. טוב, קודם כל התחברתי לכל מי ששייך לסטויה, כי הוא יודע מה זה הלוגוס. אם הייתי כותב לו בראשית ברא, אין לי אפשרות לתרגם, כי ביוונית אין לי מילים כאלה. אז אני מתחבר למה שהוא מכיר, הלוגוס. הלוגוס בסטויה זה העיקרון שמסביר את תפקוד העולם. המנוע הראשי של אריסטו נקרא לוגוס אצל בסטויה. תמיד סיפור של מנועים. העיקרון שמסביר את תפקוד העולם זה הלוגוס. אז בהתחלה היה הלוגוס. בסטויה מבינה טוב מאוד למה הכוונה, אתה רוצה לדבר אליי. בוא נמשיך לקרוא. אז יש סיפור, זה לא מעשה בראשית בדיוק, אבל אחרי כמה פסוקים, כן, כתוב שהדיבור הזה פתאום נעשה התגשמה. אז העיקרון שמסביר את העולם עכשיו הוא קרוב אליי. אני לא צריך לחקור את הגלגלים, אני לא צריך להתעמק, בדיוק, ולא בשמי השמיים, ולא בשמיים של השמיים של השמיים, וזה, הוא כאן.
זה אני?
לא, זה לא אני, לא אני, אבל הוא קרוב. לא רק שהוא קרוב, הוא עשה איזושהי פעולה, משהו פנטסטי. לקח על עצמו את כל החטאים שהיו ושיהיו. עולם משיחי. כל מי שיאמין בדבר הזה, מראש ניגל. הנה, חיפשתם את הנצחיות בכל. אמרתם שרק הפילוסוף, זאת אומרת, מי שמתאמץ באמת ועושה את כל הדרך ומבין מה זה העיקרון שמפעיל את הגלגל התת יחיד, ואחר כך העיקרון שמפעיל את הגלגל השני והשלישי והרביעי והחמישי והשני וזה קונה ממד. לא, 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 ההיסטוריה זה ממש לא ככה. שבדרך הוא לא גרם שום רעש מיותר. העולם הוא הרמוני. עובדה בלילה, לא שומעים שום רעש. במקום זה, פתאום, משהו קרוב, פותר אותי מהחיות, שרק שמדבר לכולם ולא רק לפילוסוף, כי כולם פתאום יכולים לקנות את הנצריות הזו. בתור זיוף, כל הכבוד. רק יהודים יכלו להמציא דבר כזה. גאונות! גאונות! אז אני מפנה אותה לכתבים של חלק מאבות הכנסייה, שמתארים בדיוק מה זה עשה להם. כאשר הם שמעו לראשונה את הסיפור הזה. כדאי לקרוא את הכתבים. הם בעצמם מסבירים איך הם הפכו בין לילה מפילוסוף ששייך לסטויה לנוצרי הדוק. זה לא עבודה, זה לא עבודה, זה נותן תקווה, הם באו עם בשורה שנותנת תקווה לכל האנושות בצורה הפשוטה ביותר, בלי להתחייב לשום דבר, חוץ מדבר אחד, אני מאמין שהסיפור הוא נכון. אגב, באבנגליון של יוחנן, אין נזכור של אותו איש, בתור מה שהם טוענים אחר כך. לא, 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 זה לא שטיפת מוח. זה לא
תזה.
זה כל זה, וכל זה יצא מתוך העולם היהודי. שוב. כן? מתוך העולם היהודי. אז לא חשוב להבין אחר כך דברים מתגלגלים? עד שזה מגיע לרמב״ם, זה עובר גלגולים בדרך. חשוב לנו לדעת בדיוק מה בתקופת הרמב״ם, ומה שייך ומה לא שייך, מסיבה פשוטה מאוד. אם מישהו היום פותח את המורה, ומשתמש במה שכתוב במורה, כדי להתווכח עם מישהו בתקופה שלנו, יכול להבטיח לך. האם זה אומר שמה שכותב הרמב״ם לא נכון? מאוד נכון. אבל צריך לנסח את זה מחדש. כי הפרובלמטיקה שעומדת לפני הרמב״ם לא רלוונטית היום ברוב המקרים. בוודאי. מה זה? מה? הבעיה היום היא פשוטה מאוד. ברוך השם אנחנו עשירים מאוד, ואנחנו יכולים להדפיס ספרים בלי סוף ולקרוא כל דבר, כולל כל מיני כתבי יד שמודפסים על ימין ועל שמאל של כל מיני דברים מוזרים ונידחים לפעמים, כן? ואנחנו חושבים שכל מה שכתוב באותיות עבריות זה קדוש. מורה נבוכים זה ספר מאוד מאוד חשוב.
מבין אותו בכלל.
יפה, וכדי להבין צריך לחזור לשורשים.
אבל הוא גם בעצמו מלבל, הרמב״ם בעצמו התכוון שלא כל אחד יגיע לזה.
אני מסכים איתך, לכן אני אומר, ולכן מניטו אומר, זה לא בתלם המרכזי.
עכשיו יותר מזה, בעקבות הרמב״ם, היהודים בספרד, גם אמרו, הכל וירטואלי, לא צריך לקיים שום דבר.
איך זה קשור לספרד? הרמב״ם הוא לא בספרד.
לא, אבל הם קראו את הספרים של...
הרמב״ם?
בוודאי.
מי?
בספרד?
מי?
כל היהודים, אנשי החצר ה...
כל היהודים?
אנשים ה...
קודם כל, רק אלה שידעו עברית. שידעו ערבית, סליחה.
אלה שהיו אנשי החצר, והיו העלית היהודית בספרד.
מה זה אנשי החצר?
הם היו שרתו את המלך.
מי?
היהודים היו שם הרבה.
על איזה תקופת מדבר?
הגירוש.
איזה גירוש? לא ברור לי בדיוק מה הסיפור כאן.
אבל עדיין הפרשנות של חלק מהיהודים היה שהרמב״ם
קובע שהכל וירטואלי. לא יודע, את יודעת שחכמי פרובנס שרפו את המורה נבוכים?
בוודאי.
למה? בוודאי.
בגלל הפילוסופיה?
לא. אלא בגלל מה? איזה ספרות זה פילוסופי? מה מפריע להם שם?
והם עשו איזה דברי כפירה? לא, כך אני למדתי בהיסטוריה, אני לא יודע.
לא, שאומרים שכולם קראו את דברי הרמב״ם בהתלהבות, איזה דברי הרמב״ם? קודם כל, עד שאין תרגום עברי של המורה, מי קרא אותו? מי שרק ידע ערבית, אנשים בודדים.
למדו את הרמב״ם, והרבה פרשו שלא צריך לקיים מצוות, שהכל וירטואלי, הסיפור על הקדה זה וירטואלי, הכל זה היה חלומות. ובאמת זלזלו במצוות ולא קיימו אותם.
מי שלא רצה לקיים לא היה צריך סיבה זו או אחרת.
מדברים מתוך זה שזה בא מתוך
המורה. מה זה? איפה זה? אבל איפה זה כתוב במורה?
הפרשנות שלהם הייתה.
לא יודע של מי. מפרשים שאני מכיר מהמורה לא אומרים את זה.
זה מה שלמדתי אולי.
בסדר, אני לא יודע. מה? לגבי הנבואה, ודאי שהוא אומר שזה משל. לא, זה לא משל, זה בחלום. כן, נכון, זה שיטת הרמב״ם בכל מקום. בסדר, זה לא קשור לקיום המצוות. קיום המצוות דווקא, חלק השלישי של המורה הולך בדיוק בכיוון הפוך. כן? זה נכון שבהרבה הרבה 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 נושאים שיטת הרמב״ם כפי שמעיתו היה אומר היא המסובכת והקשה ביותר להבנה. למה? כי הזכור של אריסטו. וזה חזרה למה שכתוב באריסטו. כי חכמי פרובנס ידעו את הגרסה הלטינית של אריסטו. לא הגרסה שעברה התאמה דרך הפילוסופיה המוסלמית. הגרסה הלטינית היא מאוד קרובה לאריסטו. וכאשר הם ראו פתאום הזכור של אריסטו בפנים אמרו גוואלט. כי זה מה שמוכר בעולם הנוצרי. זה מה שמקובל בעולם הנוצרי. אז כאשר בא זה אומר אני מוכן לצעוד עם אריסטו עד נקודה מסוימת, הם לא ידעו שזה עבר, עברו שינויים כאלה, שלמעשה לא נשאר כמעט זכר מאריסטו במקום. שהקון זה אבן סירא או חברים שלו, כן? כי זה הם לא הכירו. הם קראו אריסטו חזרה לכנסייה, שבאותה תקופה, עשתה שימוש מסיבי בדברי אריסטו, ואמרו כאן יש סכנה אמיתית.
זה
פסלו
זה בלי להבין מה
כתוב אפילו. לא, זה בדיוק זה, לכן אני אומר, כאן החשיבות של הלימוד במקום, מה כתוב. וכל אחד פתאום קיבל בשם אריסטו משהו, אחד מתברר שזה לא ממש אריסטו, והשני כן יודע מה כתוב שם, ואומר גוואלטי, איך הוא יכול להסכים על הדבר הזה? הוא התכוון למה שהוא שמע, או קרא, והם ראו משהו אמיתי. זה לא עניין של צדק, זה עניין של הסבר פשוט של גלגול של רעיונות. יש המון המון מחלוקות מדומות כאלה. כאשר בודקים במקור מה יש, אין כלום. אבל מכיוון שזה פתאום עבר דרך שני מסלולים שונים לחלוטין, זה הגיע עם מטענים שלא קשורים בכלל למה שיש במקור, אחד אמר, אני לא יכול לקבל. זה דברי כפירה? איך אני אקבל את הדבר הזה? התרגום היווני, הלטיני הוא זמין לי, אני יכול להסתכל ולראות מה כתוב, ולזה אתה מתכוון. לא, איך אני, זהו נמצא מה, במצרים, יכול להסביר להם שאצלו זה לא כתוב כי הוא אף פעם לא ראה את המקור? זה משנה מהותית.
את התפיסה הפילוסופית,
נכון?
אז כתב לך הרמב״ם דברים שהם דת חדשה.
לא, שהם לא דת חדשה, שהם פילוסופיה חדשה. וזה הפילוסופיה שהוא מכיר, שהוא מכיר.
אבל היא הופכת לפילוסופיה של הדת שלו.
לא, כי הוא חולק בסופו של דבר על הדבר הזה.
האם הוא חולק, אז מה אכפת לכם?
לא, כי בדרך מסוימת, הוא כן מאמץ חלקים שלא פוגעים. אבל החלקים האלה זה לא אריסטו במקום.
זה כל המידה האמצעית, זה כל אריסטו.
זה
לא עניין של להבין משהו צורות שונות, זה עניין שאיך הדברים יתגלגלו. זה דברים שעברו, צריך להבין את זה. יש רעיון במקור, כן? מישהו עשה התאמות לרעיון במקור ולא אמר שזה בשמו ולא בשם אריסטו, כן? המשיך לבוא להגיד ככה אריסטו אומר, כן? והשני שקורא את הדברים במקור אומר גוואלט. לא מסתדר לי. מסוכן הדבר הזה. עובדה, אפילו בדברים פשוטים מאוד. אפשר לעשות עבודה, וזה כבר עשו את זה, כן? בהרבה הרבה הרבה דברים. התיאור שנותן רבי יהודה הלוי של אותה פילוסופיה, והתיאור שהרמב״ם נותן לי של אותה פילוסופיה, זה לא אותו תיאור. והרבה דברים פתאום אצל רבי יהודה הלוי, יש דברים חסרים. ידע או שהיו תוספות בצד השני. לא, זה לא כדי, זה לא עניין של טוב או לא טוב. הם שניהם מתארים משהו. אחד מתאר בצורה מסוימת, והשני מתאר בצורה אחרת לחלוטין. ושניהם אומרים שזה, המקור הוא אחד. אז זה קורה, אחד חי בספרד הנוצרית, והשני חי במצרים המוסלמית. לא, זה לא נדע, סליחה, שניהם באים מאותו בית מדרש, ההפרש שלהם זה חצי דור, דור וחצי? לא, במקור הם שניהם באותו מדרש. שניהם באים מאותו מקור. אבל כל אחד פוגש גרסה שונה מדבר אחד שאומרים שזה אותו דבר במקור. זה דרך המוסלמים וזה דרך הנוצרים, כן. לא, זה שהרבי יהודה הלוי אמר זה לא הדבר החשוב ביותר, מסכים איתך לחלוטין. אבל כאשר הוא מתאר את הקוסמולוגיה של בשם אריסטו, כן? בתחילת הכוזרי, וכאשר הרמב״ם עושה אותו דבר, יש הבדלים ניכרים. שאלה מה המקור של ההבדלים האלה. וכאשר בודקים את השורשים בצד הנוצרי ובצד המוסלמי, מבינים מאיפה זה. כי בעולם המוסלמי זה עבר התאמות. התאמות כדי באמת להתאים את זה לתפיסה המוסלמית שיש אל אחד שברא, הכל והחיי על כל מה שקורה, ולכן אין שום מקום לשום דבר. בעולם הנוצרי זה אמורפי. זה מה שהרמב״ם אומר, כאילו אני יכול דרך מסוים, חלק מהדרך אני יכול לעשות איתכם. עד שאומר, עד כאן. רבי יהודה הלוי דוחה את זה לסף מהתחלה, הוא אומר, ההנחות היסוד לא משותפות, לכן אני לא מוכן לשמוע שום פרט מהסיפור מעבר לכך. כן? הוא הרבה יותר פסקני בדעה. ואגב, זה מתאים לתגובה של העולם היהודי מול העולם הנוצרי. מול העולם הנוצרי היהודי, ברגע שמדברים על עיקרי האמונה, אומר, חותך מיד. אתם מוצרים, המוסלמים, יש. קום לכאן, הם עם מונותאיסטים באמת או לא, יש חילוקי דעות וכו' וכו', כן? התגובה של העולם היהודי מול העולם הנוצרי, חד וחלק. הם שאבו בעיקר מהמפרשים של אריסטו. כן. 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 אבל זה כבר הפילוסופים הזה, אני מדבר על פרקים שלמים הוא מצטט. מישהו עשה עבודה בדיוק, השוואה של הטקסט של המורה.
הוא ראה לפרבי המורה.
כן, כן. הוא הפילוסוף בתקופה שלו. אפילו הרמב״ם מסכם את עצמו במידה מסוימת כאשר הוא חולק עליו. ומי יעז אז לחלוק עליו? זה האווירה התרבותית שיש מסביב, וזה מה זה מה שמושך את היהודים גם כן. הרבה יותר קל להיות מוסלמי בסביבה מוסלמית מאשר להיות יהודי. אבל מעבר לנוחיות המסוימת כאן, יש משהו מהותי ביותר שמושך אכן את היהודים. אבל זה תמיד היה ככה.
היה יותר קל מושך להיות
נוצרים? מה?
יותר נוח ליהודים נגיד לאמץ חלק מהעקרונות המוסלמים או הפילוסופים מאשר באמת לבוא להתמודד מולם. מול, אני אקרא לזה, מול היהדות השורשית המקורית.
כן, לא נשכח, לא נשכח שגם באותה תקופה התנועה הקראית היא תנועה מאוד מאוד חזקה. זה לא רק היהדות הרבנית. יש גם ההתמודדות מול הקראים. במיוחד במצרים. הקהילה הקראית במצרים היא הרוב. לא, לא, לא. לא, לא, לא. יש כאן קבוצה זניחה לחלוטין. באותה תקופה, יש גם את הסיפור של הקראים. הגאונים בתקופה שלהם, זה תחילת הקראות, אבל הרמב״ם נמצא מול הקראים. בצד אחד הקראים, בצד השני הפילוסופים המוסלמים, הוא בין לבין, הוא צריך כל הזמן להתגונן בשני הכיוונים. אין לו שום קשרים עם העולם הנוצרי, הוא לא יודע. וגם בחילופי המכתבים עם הקהילות פרובנס וספרד וזה, שהם שואלים שאלות שמצביעות על בעייתיות מוציאמת מול העולם הנוצרי, רואים שבתשובה שלו הוא מתייחס לעולם המוסלמי. כי הוא לא ידע על מה הוא מדבר שם, מי ששואל. אי אפשר להתעלם מהנתונים האלה. אלה חושבים כך כי ככה נאמר להם, ואלה חושבים כך כי ככה הם חושבים שנאמר להם. בסוף זה נפגשים, ו... מה זה הדבר הזה? מה כתבת?
בעצם,
חיים,
אז אם
זה
התשובה של היהוד, בעצם ללמוד מה? חזל לימוד דברים, זאת אומרת,
כמו שהיו
לימוד התורה או
העקרונות
דרך חזל.
שמה? קודם כל צריך, אבל לימוד בבית המדרש הוא דרך חזל. זה מה שמעניין הוא אומר בכל מקום כאן. אבל הצרה שלנו זה שאנחנו מייבים מיד את המנחים הבאים, הלקוחים מהעולם הפילוסופי. לפנים. מה שמעניין הוא מבקש קודם כל לעשות, זה לחזור ללימוד שהוא 100% חזל. אחר כך אתה צריך להתמודד עם הסביבה וכו', אז אתה צריך לדעת את זה. בתנאי אחד, שאתה בקי במה שהם אומרים, אז תלמד יוונית ולטין. כי זה המקור. ומי המקור הזה אחר כך מדברים מתגלגלים, אבל אם אתה לא יודע את המקור, אתה מתחיל באמצע הדרך, ואתה חושב שזה המקור, אתה מפספס. אתה לא יורד לשורש הדברים, ואתה לא מבין מה מסתתר מאחורי אמירות מסוימות. זה נראה, זה נשמע לך בעברית אותו דבר, אבל זה רק תרגום, זה לא זה. לא זה. וכאשר מתברר לך שמושג מסוים חסר באחד מהצדדים, אתה צריך לשאול את עצמך, מדוע? מה בתרבות היוונית מונע מהם להבין את המושג של בריאה למשל? מתוך זה, מתוך ההבנה הזאת, אתה מבין איך הם תופסים את העולם. הוא אימננטי, הוא טבע. הוא לא יכול להיות אחרת. טבע זה לא מילה של חז"ל. טבע זה מילה של המתרגמים של המורה. מושג הזה לא קיים לפני זה, בעברית. ולא יעזור שיגידו, הטבע זה בגמטריה אלוקים. זה מאוחר, זה 300 שנה אחרי זה. זה לא הופך את המילה, מילה תנכית. היה צורך להמציא את המילה הזאת כדי לתאר מה שהצד השני מתאר. למה לא המשיכו במנהגו של עולם? כי כבר אף אחד לא ידע מה זה אומר. אז המציאו מילה, טבע. כדי לתאר משהו שבא מהצד השני. אז צריך לדעת את זה. וכאשר אומרים טבע ביוונית או בלטינית, מה זה אומר? תחזור לכתבים של מי שכתב, אבל שונה משתמש במונח הזה. ותראה בדיוק איך הדברים מתגלגלים. הרי גם לפילוסופים המוסלמים זה מפריע. הם יודעים שהם אומרים טבע מישהו יערוף להם את הראש. אז מתחילים התאמות. העולם הנוצרי זה עובר חלק. בסופו של דבר, הם ימצאו את העיקרים בלי שום שינוי. זה מה שמרית הוא רוצה שאנחנו קודם כל נבין. הם לא נגעו בעיקרים האלה, זה עבר בתוך התרבות. היא העולם אימננטי, בסדר גמור. זה הפילוסופיה המערבית. זה בדיוק זה, זה כאן צריך להבין, כי זה באמת עקרוני ביותר הדברים האלה. אבל כל עוד אתה בתוך בית המדרש, אתה לא צריך את המילה טבע. מנהגו של עולם. וכאשר חז"ל מדברים על מנהגו של עולם, זה מה שהיה בסוף היום השישי. טבע זה מלכתחילה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאין התאמה מלאה בין המושגים. ברגע שאתה אומר טבע, אתה שולל את הבריאה. אתה שולל את הבריאה. זה לא מילה נוטרלית. אז שאתה מדבר עם מישהו מבחוץ, ואתה בא עם התפיסה היהודית, שבסוף היום השישי העולם מקובע ואז הוא הופך להיות טבע, זה לא מה שהצד השני חושב. הוא אומר, אה, פתאום הוא מסכים איתי. לא, היא הבנה. זו שיח של חרשים. לכן מאוד מאוד צריך להיזהר בדברים האלה. לא, לא, לא לטשטש את, את ההבדלים, וכפי שמעיתו היה אומר, קודם כל צריך להוציא מכל המושגים האלה את התוכן המערבי, ולצקת בחזרה בפנים את התוכן העברי. כך שטבע, למשל, זה יהיה באמת מה, מה שנקרא מנהגו של עולם. וזה לא מלכתחילה, זה בדיעבד ממה שקרה במהלך ששת הימים, וכו' וכו'. כן? אבל זו עבודה שצריך לעשות, לברר על כל דבר. כן? אי אפשר להסתפק באמירות כלליות שהנה, טבע, כולם מסכימים. לא, ממש לא. כן? ועוד יותר, הרי מה עושה הרמב״ם בהתחלה? כל החלק הראשון של המורה. זה מילון. למה הוא צריך? כי באמת יש צורך להגדיר במדויק לפי השיטה שלו. למה המקרא מתכוון כאשר אתה היהודי המתבולל שכבר יונק מהתרבות המוסלמית והפילוסופית, כן? ואתה פוגש שוב בעברית את הדבר הזה, מילת צלם, למה מתכוונים? למה שמופיע כבר בתרגומים, בצד אחד, למה שהקראים אומרים בצד השני, לא נשכח אותם, או למה שחזל התכוון. שוב, לפי ההבנה, לפי המסורת שבעצמו, הרמב״ם אומר שיש לו, לגבי ההבנה של הדברים האלה, כן? ומשם הוא מתגלגל אחר כך לכל מיני שיטות וזה, ופוסל רוב רובם. ושוב, אנחנו חוזרים אז לאותה נקודה, כאשר הוא מתמודד עם השיטה הפילוסופית שהיא נאמרת בשם אריסטו, כן? אז הוא צריך להסביר, עד כאן אני מוכן לקבל את הדברים כי זה תואם, את מה שאני קיבלתי, כן? מכאן ואילך אני לא מוכן. על זה באים חכמי פרובנס ואחרים ואומרים לו, רגע, הקטע הזה, זה אריסטו? זה לא. מאיפה זה בא? אנחנו יודעים מה אריסטו אמר. הוא לא אמר את הדברים שאתה אומר. זה לא משנה, לגניזה, לגניזה. אם אנחנו ניתן ליהודים שלנו לקרוא את זה, יגידו, זה חכם? זה בורבי עם הארץ, הוא לא יודע, זה כדי להגן עליו. הוא לא יודע. אז אם בזה הוא לא יודע, גם מה שהוא מתאר השאר הדברים, אנחנו יכולים לדעת שהוא יודע. זה מאוד מסוכן, צריך מאוד ממש לדייק בדברים האלה. ולהסביר מה קרה ברקע של הדברים האלה.